שלום,
אני רון
ואני יואב, והיום אנחנו נמצאים כאן בפודקאסט השאלה. אנו בפודקאסט השאלה, שבו אנו מדברים ודנים על כל הסובב אותנו. פודקאסט השאלה, מתחילים. שלום רון.
שלום שלום יואב.
היום אנחנו בפרק מרתק וחגיגי, שבו אנו מראיינים את הפרופסור ירון זליכה. הנה הרעיון.
רעיון מרתק. האזנה נעימה.
בהחלט, תהנו.
שלום לך, ראש בית הספר לחשבונאות כלכלה וניהול כספים בקריה האקדמית קריית אונו, פרופסור ירון זליכה.
שלום, שלום ותודה שאתם מדברים איתי.
תודה רבה לך, ונתחיל קודם כל עם השאלה על הנושא הכי הכי בוער בימים האלה. אתה היית בעברך גם החשב הכללי במשרד האוצר, ובאופן כללי גם מכיר טוב את השוק הישראלי. האם אתה תומך ברפורמה המשפטית ולמה?
אני תומך ברפורמה וחושב שהיא חיונית, אבל לא ברפורמה המוצעת כפי שהיא. אני חושב שהרפורמה המוצעת קיצונית מדי, ועוברת ממצב של חוסר איזון לצד אחד למצב של חוסר איזון מצד אחר. אני קורא גם לממשלה וגם לאופוזיציה להכיר בחשיבות של רפורמה במערכת המשפט, ואני אסביר גם מדוע היא חשובה, אבל הרפורמה הזאת צריכה להיות מאוזנת יותר, ששומרת גם על כוחה של הרשות השופטת, אבל גם על כוחה של הכנסת. למשל, פסקת התגברות של הכנסת על ביטול חוק של בית המשפט, אבל ברוב מיוחס, מהספיק גדול, אני הצעתי בוועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, קודם כל בית המשפט העליון יוכל להתגבר על חוק של הכנסת רק בהרכב מלא של בית המשפט העליון, ורק ברוב בין השופטים שיהיה באחוזים גדול יותר מהרוב שבו עבר החוק בכנסת. ואם הכנסת תרצה לחוקק אותו מחדש, היא תצטרך רוב באחוזים גדול יותר מהרוב שבו נדחה החוק הזה בבית המשפט העליון. בבית אני גם תומך בשינוי יסודי של הרכב הוועדה למינוי שופטים, שנכשל עד היום מלמנות שופטים שייצגו וישקפו את כל הכוחות המקצועיים הטובים שיש במדינת ישראל. כרגע רוב רובם של השופטים, ודאי הבכירים, באים ממיליה מאוד מאוד מסוים ומצומצם, ממוצא אתני מאוד מסוים ומצומצם, והוא לא משקף את האוכלוסייה בישראל, ובוודאי שלא משקף את הכוחות המקצועיים. אבל בבית אני לא תומך בלתת רוב מוחלט לממשלה על מינוי שופטים. זה צריך להיות מאוזן יותר, עם נציגות נאותה לאופוזיציה ולנציגי אקדמיה וציבור. כך שרפורמה היא חיונית. ומדוע היא חיונית? מכיוון שהמצב הנוכחי הוא חולה. ראשית, בתי המשפט הפכו להיות בית מפלטם של הגזלנים, חברות גדולות, יבואנים בלעדים, בנקים, מונופולים, זוכים להגנה יום אחר יום בבתי המשפט בישראל. חוקי התחרות לא נאכפים ומרוקנים בבתי המשפט מכל תוכן. יתר על כן, החוקים נגד הדרה בישראל הם מאוד מתקדמים, אבל אין להם שום משמעות בשעה ש ההדרה נגד נשים, נגד ערבים, נגד חרדים, נגד ספרדים, מזרחים, היא ברמה מאוד מאוד גבוהה. אנחנו המדינה הכי מדירה במערב, עם חוקים שעל הנייר הם נחמדים, אבל הם לא מיושמים. ואיפה הם לא מיושמים? בבתי המשפט. ודיני החוזים, שזה עוד אלמנט מאוד קריטי בהתנהלות כלכלית נאותה, דיני החוזים בישראל הם עוד מתה. מי תתערף עליו דעתו ללכת לבית משפט לאכוף חוזה? הוא יקבל צדק. אם ירצה השם בעוד 7 שנים, סביר מאוד להניח שהוא לא יקבל צדק, או להיאלץ להתפשר על זכויותיו. כבר היום חלק גדול מבעלי החוזים שמפרים את זכויותיהם, בכלל לא טורח ללכת לבית המשפט. ואם ניסית ללכת לבית המשפט לקבל הגנה נגד בנק או מונופול שעשק אותך, אתה תקבל סעד בחלום הלילה בצאת הכוכבים. כך שכבר היום המערכת המשפטית בישראל לא מתפקדת, וזה פוגע חמורות ביכולת שלנו לצמוח וביכולת שלנו ללכד את החברה בישראל על כל שכבותיה. אנחנו מוצאים את מערכת המשפט עם התנשאות, אליטיזם דמיקולו, שאין אחריו כלום ושום דבר, שמנסה להגן על איזושהי אליטה מצומצמת של חברות גדולות ושל אלפיון עליון, נכון שלטון פר אקסלנס, שקורה גם בממשלה, אבל הוא קורה גם בבתי המשפט. בבתי המשפט, מה נגיד, מדירים וגזענים באופן שלא מודע לגזענותו, מרוקנים את, את חוקי התחרות, ועוד שהם מנופפים ביד רמה, כביכול הם נאורים, כביכול הם לוחמים למען האזרח. זה לא פלא שרוב השכבות החלשות לא תורכות לנסות ולהגן על בתי המשפט ברפורמה הזאת, למרות שהיא רפורמה קיצונית מדי. ומדוע? מכיוון שרוב הציבור הישראלי החלש לא חושב שבתי המשפט שומרים עליו.
אוקיי, תודה. אתה יודע, אתה הזכרת גם את הנושא הכלכלי, אולי כדרך אגב, אבל בכל זאת אנחנו נשאל, אם לדעתך ההתנהלות של הממשלה היא נכונה מבחינה כלכלית, ואם לא, אז איזה רפורמות היית מציע לה?
היה לי תקוות לא מפותלות שאחרי הבחירות הפוליטיקאים יממשו את הבטחות הבחירות שלהם. אבל הנה אנחנו רואים ששר האוצר הגיש את הצעת התקציב שלו ואת חוק ההסדרים, ושם הוא נסוג מכל הבטחות הבחירות. אין שם ביטול של מכסים, אין שם ביטול של מכסות יבוא, אין שם תירוק של מונופולים, אין שם הכרזה על יבואנים בלעדים כמונופולים, אין שם אכיפה של חוקי התחרות, אין שם כמעט כלום מכל ההבטחות. ולכן יוקר המחיה ימשיך להשתולל פה, האינפלציה תמשיך להכות בנו, ומה שעושה שר האוצר זה מאוד מאוד מצער, ואני מקווה שהוא יתעשת. אגב, מה כן יש בתקציב? יש שוב את הנטייה של הממשלה הקודמת להמציא כל מיני ניסים משונים, תרגילים איך בעצם להעלות את הארנונה בחלק מהרשויות המקומיות, עוד תרגיל איך להרחיב את היקף הדירות שהיום פטורות ממס, להפוך אותם, ממס על שכירות אני מתכוון, להפוך אותם לממוסות כך שבעצם זה יפעל לעלייה נוספת של מחירי השכירות. יש פה מס על נסיעות ברכבים חשמליים, מס חדש. יש פה המשך של המס על תשומות שכרוכות בייצור החשמל. בקיצור, את אותם תעלולים של הממשלה הקודמת, איך להכניס את היד בכיס שלנו, ממשיכה גם הממשלה החדשה. וכך הם לא יגדילו את אופק הצמיחה שלנו, הם לא יצמצמו את התיירים בינינו לבין המערב, והם ממש ממש לא יורידו את יוקר המחיה. וחבל.
תראה, אתה דיברת הרבה במיוחד על הרפורמה במערכת המשפט, ואחת התוצאות שאנחנו רואים עכשיו ממש מהבאז אפשר להגיד גם מהעברת הרפורמה, זה משיכת הפקדונות הגבוהה של החברות ושל גם של האנשים העשירים הפרטיים מישראל. האם זה מדאיג אותך?
לא, זה לא מדאיג אותי בכלל, וגם השיח הזה הוא מאוד מאוד מופרז. ראשית, הדולר ערב הבחירות הגיע כבר לרמה של 3.58, והיום בבוקר, נכון לשיחה שלנו, הוא 3.64. כך שההבדל של 2% זה בהחלט בטווח סטיית התקן הסבירה. מה גם שמאז הבחירות ועד היום עלתה מאוד הריבית האמריקאית, והגדילה את האטרקטיביות של העברת כספים לפקדונות בארצות הברית ולאגרות חוב ממשלתיות בארצות הברית. הריבית בישראל מפגרת הרבה אחרי הריבית האמריקאית. ולכן יש פה רוב התופעה נובעת מאלף, הפער הריביות שאמרתי, ובית, מה שאמרתי קודם לכן, הייתה ציפייה בעקבות הבחירות שההבטחות להפחתת יוקר המחיה וכתוצאה מכך להאצת הצמיחה בישראל, מה שהיה מחזק את השקל, הם יביאו להתחזקותו של השקל, ואכן בחודש הראשון לאחר הבחירות אתה ראית שהשקל התחזק ב5-6%. אבל עם הגשת התקציב התברר לנו שהכל היו אור הפרח וההבטחות האלה אין מאחוריהם שום דבר. אז השקל נחלש חזרה לרמתו ערב הבחירות והוסיף עוד 2% כתוצאה מ... כפי שאמרתי, פערי הריביות. והדבר השלישי, שגם הוא לא תמן ידו בצלחת, זה התבטאות חסרת אחריות של שר החוץ אלי כהן, שאליה גם נלוו התבטאויות של ראשי המפלגות החרדיות, שבמסגרתן נרמז או נאמר בחצי שפה שיש לפגוע בעצמאות של בנק ישראל. דבר שהוא חסר אחריות בוודאי שבתקופה של חוסר ודאות. ושלושת הדברים האלה גרמו להיחלשות של השקל. עכשיו תוסיף על זה שבציבור הישראלי מתחוללת הסתה כלכלית של ממש. ניסיונות להפחיד את הציבור הרחב שכביכול כספים יוצאים. זה שקר וכזב. הודיע רק לפני יומיים נגיד בנק ישראל, שהוא לא חשוד וחוסר אובייקטיביות, שאין תנועת כספים משמעותית. אין. הוא לא מזהה תנועה כזו. ולכן הניסיון להפחיד את הציבור, כולל דברים ששמעתי מקרב אנשים שהם לא חסרי הבנה בכלל, שחוששים שמה, שהם שמעו והם חוששים שמה הממשלה תלאים להם את חשבונות הבנק, או תמנע העברת כספים מחול לארץ או מארץ לחול, כל מיני הבלים חסרי שחר, זה ממש להדליק מדורה אחר מדורה ולנסות ולחבר בכלכלת ישראל באמצעות פייק ניוז. זה אלימות כלכלית, היא עבריינית, זה כמו להריץ מניות, אותו דבר. וצריך לכבד את השיח הדמוקרטי, למתוח ביקורת, כפי שאני עשיתי עכשיו בשיחה איתכם, על הרפורמה שצריכה להיות הרבה יותר מאוזנת, אפשר לנהל שיח מכובד ומכבד, בלי להפיץ פייק ניוז שנועדו לפגוע בכלכלה הישראלית.
אוקיי, ובאותו הקשר לשאלה שעכשיו שאלנו, גם בנושא ענף ההייטק, אתה חושב שהבעלה מוגזמת?
לחלוטין מוגזמת. מי שמייצר את התוצר של ההייטק זה 400 אלף העובדים בהייטק, ולא איזה 5 מיליארדרים שעשו אקזיט. הם יכולים ללכת למסוע מפה ולא לחזור אף פעם, ומאומה לא יקרה לנו. מאומה. כל עוד 8200 ואתם החברה הצעירים ממשיכים ללמוד בבתי ספר את הלימודים הטכנולוגיים, הולכים לאוניברסיטאות וליחידות הטכנולוגיות בצבא, וממשיכים לייצר לנו עוד אלפים של יזמים טכנולוגיים, מצבנו ימשיך להיות טוב בכל הנושא של סקטור ההייטק. אתם מנוע הצמיחה של הכלכלה הישראלית, אתם אלה שיביאו אותנו לחוף מבטחים. וחמישה מפונקים שעשו אקזיט ומנסים לאיים על כולנו, מצידי הם יכולים ללכת ולא לחזור אף פעם.
לאחרונה, תראה, פורסם מדד המחירים לצרכן שהראה אומנם התמתנות מסוימת במדד המחירי, במדד מחירי הדיור, אבל עדיין עלייה כללית. מתי לדעתך האינפלציה מחירי הנדלן צפויים לרדת, ומתי הנגיד צפו להפסיק להעלות את הריבית? כי שמענו על זה הרבה הרבה תלונות, במיוחד מנוטלי המשכנתאות.
ובכן, השאלה שלך כורכת שתי שאלות צריך לדון בהם בנפרד, אחת שאלת האינפלציה ביחס ליוקר המחיה, והשאלה ביחס למחירי הדיור. אז ביחס לאינפלציה, כמו שאמרתי, אני לא רואה צעדים של הממשלה החדשה, בניגוד להבטחות, שיכולים לעצור ולהפחית את יוקר המחיה. אני לא רואה מלחמה מספיק נחושה באינפלציה. וכתוצאה מכך, כל החזירה של האינפלציה נתונה רק בידי בנק ישראל. עכשיו, אתה צריך להבין שאינפלציה זה מחלה כרונית קשה, שהיא בדומה לאיידס, מחייבת קוקטייל של תרופות. תרופה אחת היא תרופת הריבית, אבל תרופות נוספות הן התרופות שציינתי קודם לכן, עם המכסים והמונופולים והיבואנים הבלעדים וכן הלאה. וברגע שהממשלה מסרבת לתת את התרופות שנמצאות תחת אחריותה, היא מאלצת את נגיד בנק ישראל לתת מינוי מופרז של התרופה שבאחריותו. ולכן אני מאוד מודאג שאם הממשלה לא תתעשת, הנגיד יאלץ בחוסר ברירה להעלות את הריבית עוד ועוד. וזו תרופה שהיא לא מספיק טובה לאינפלציה שנובעת לא מצד העלויות, אלא מצד החזירות של המונופולים והיבואנים הבלעדיים. בארצות הברית האינפלציה נובעת מעלויות. היצרנים, עלויות הייצור שלהם התייקרו, ולכן אין להם ברירה להעלות מחירים. בישראל זה לא המצב. בישראל רוב ההתייקרויות הם של מונופולים ויבואנים בלעדיים שהחליטו לעשות עלינו סיבוב בהזדמנות הזו. והם רואים שהממשלה הקודמת, ולצערי גם הנוכחית, לא נלחמת בהם. אז למה לא? אם אפשר לעשות עלינו סיבוב, קדימה יסתער, וזה מה שהם עושים. וכל עוד הממשלה לא תילחם ברצינות ביוקר המחיה, במונופולים וביבואנים הבלעדיים, הנגיד יצטרך לעלות עוד את הריבית. עכשיו ביחס למחירי הדיור, נכון, ראינו התמתנות ואפילו עצירה מסוימת של המחירים, אבל זה נובע בראש ובראשונה מהעובדה הפשוטה שהמחירים השתוללו בשנה הקודמת בלמעלה מ-20%. הדירות עלו ב-300,000 שקלים. אז כאשר שוק עולה בצורה ניכרת, יש לו נטייה לעשות הפסקה זמנית, לממש קצת רווחים, להירגע, לראות מי נגד מי, לפני שהוא מחדש את ההסתערות. אני חושש שכל עוד המדיניות הכלכלית מתקת את הצמיחה במשק, ותכף אולי אני אסביר ב-2-3 משפטים, אחרי הדיור, גם אם יעצרו לכמה חודשים, ימשיכו ויחזרו לעלות. עכשיו שים לב, ב-15 השנים האחרונות, עלתה הצמיחה לנפש ב-1.5% בממוצע. זאת אומרת, ההכנסה הלאומית לנפש גדלה ב-1.5% לממוצע. אבל התשואה שכר דירה היא 2.5%. ולכן, אם המשק צומח רק ב-1.5% לנפש, אבל התשואה שכר דירה היא 2.5%, אז שווה למשקיעים, במקום להשקיע במשק, להשקיע עוד בדיור, וזה מנפח את מחירי הדיור. לעומת זאת, בחמש השנים שלי באוצר, מ-2003 עד 2007, הצמיחה הייתה 3-3.5, 4% לנפש, יותר מהצועה שכר דירה. ולכן אצלי מחירי הדיור ירדו. אצלנו הם עולים. למה אצלי הצמיחה עלתה 3.5-4% לנפש? כי אנחנו ביטלנו את עיוותי המיסים, נלחמנו במונופולים, נלחמנו ביבואנים הבלעדים, אצלנו המחירים הכלליים היו יותר נמוכים מהמחירים בארצות הברית, לא 35% יותר יקרים, אצלנו נטל המיסים היה הרבה יותר נמוך, וכן הלאה וכן הלאה, והתקציב היה הרבה יותר יעיל, לא חילקנו כספים כמו פסיכים לכל מיני חברות ממשלתיות ומקורבים. חבר'ה, כלכלה צריך לנהל כמו שצריך, ולא להתחיל לחלק לכל תכפין, להתחיל להוות את המשק עם יבואנים ומונופולים, ולהתעלם מהמצב, ורק להסתכל בזמן שהמדורות בוערות. יש אחריות לממשלה, וכאשר היא לא מיישמת אותה, את המחיר כולנו משלמים.
אני מבין. ובוא נסתכל רגע, איך לדעתך ישראל יכולה להגדיל את התוצר הלאומי?
דרך 5 ערוצים. הערוץ הראשון זה מלחמה במונופולים וביבואנים הבלעדיים, שמה שהם עושים, הם מייקרים לנו את סל ההוצאות שלנו. אם המחירים בישראל 30-35% יותר יקרים מהמערב, זאת אומרת שאם אנחנו מוציאים משקי הבית 900 מיליארד שקלים בשנה, אפילו טריליון שקלים בשנה, אבל בעצם אנחנו קונים מוצרים ושירותים ששווים רק 750. אז 250 מיליארד שקל, במקום שיניעו את גלגלי המשק, מניעים את כלום ושום דבר. אז חסר לנו מנוע צמיחה מאוד חזק, שאנחנו במו ידינו זורקים אותו לפח. דבר השני, יש לנו עיוותי מיסים לא נורמליים. החברות הגדולות כמעט ולא משלמות מיסים, והעסקים הקטנים נהנקים וקורסים. עכשיו, מנוע הצמיחה הכי גדול בכלכלה הוא העסקים הקטנים, לא החברות הגדולות. העסקים הקטנים, היזמים והעסקים הקטנים, ואותם אנחנו משבשים. הדבר השלישי זה התקציב, שהוא לא יעיל, וכתוצאה מכך עשרות מיליארדי שקלים, במקום שיעניעו את גלגלי המשק, שוב, הולכים לכל הרוחות. הדבר הרביעי זה השחיתות. השחיתות בישראל גבוהה מדי. וזה לא רק השחיתות של מעטפות, זה הבעיה הקטנה. השחיתות של קבלת ההחלטות, כאשר הפקידות הגבוהה פוחדת לקבל החלטות שיפגעו בבעלי הון ובחברות הגדולות, כי הם ילכו לעבוד אצלהם אחר כך, זה גורם לכך שכל המדיניות הכלכלית משובשת. והדבר החמישי והאחרון זה האופק והאופטימיות. אין פה יד על ההגה. אתה מדכא את החיים של הצעירים. צעירים יותר חושבים איך לנסוע לפורטוגל וליוון מאשר להקים פה עסק קטן, או לפתוח, או לשפר את ההון האנושי שלהם, או לעשות משהו. וכתוצאה מכך, ברגע שאין אופק ואין אופטימיות, קשה מאוד לכלכלה לצמוח. שים לב שהוויכוחים על הרפורמה המשפטית מצד שני הצדדים, הפוליטיים, מאוד נוחים. במקום שנעסוק בפיל שבחדר, איך המדיניות הכלכלית של הממשלות שירתה את בעלי ההון והחברות הגדולות והמונופולים, וגרמה לפה ליוקר המחיה הכי גבוה במערב. במקום שתעסוק בזה, אנחנו עכשיו רבים מי יישב בוועדה להרכב שופטים, ואם זה פגיעה בדמוקרטיה או לא פגיעה בדמוקרטיה, אם בתי המשפט כן מרוקנים את חוקי התחרות מכל תוכן או לא מרוקנים וכן הלאה וכן הלאה. הוויכוחים האלה מאוד מאוד נוחים, ומאחוריהם בעצם מתחבים הגזלנים שעושקים את חיינו.
תראה, אתה התייחסת הרבה מאוד למונופולים וליבואניות והיצרניות החזקות והגדולות ביותר, שבאמת, כמו שכבר הבדענו הרבה פעמים, חונקות את השוק הפרטי יותר. אילו נקודות ספציפיות היית ממליץ לממשלה לעשות על מנת להילחם בהם?
בוא נתחיל בדבר הכי פשוט. לפני שנה, הממשלה הקודמת, באמצעות היועצת המשפטית לממשלה, הודיעה לבית המשפט העליון שהיא לא מתכוונת לאכוף את החוק שאוסר על מונופולים לגבות מחירים מופרזים. באירופה יש חוק שאוסר על מונופולים לגבות מחירים מופרזים. החוק בישראל הוא העתק מילולי, מילה ממילה, תרגום מוחלט של החוק באירופה. אבל באירופה החוק הזה נאכף, פה הממשלה החליטה שהיא לא אוכפת את החוק. שים לב, אנחנו מדברים על בתי משפט, כן יבטלו חוקים, לא יבטלו חוקים, רוב החוקים פה בכלל לא נאכפים. על מה אתם מדברים? כן, כן תבטלו, לא תבטלו. החוקים לא נאכפים. וכשאתה הולך לבית המשפט נגד המונופולים האלה שלא מקיימים את החוקים, בתי המשפט מגנים על המונופולים נגדנו, במקום להגן עלינו נגדם. אז קודם כל תאכפו את החוק, קודם כל תאכפו את החוקים. קודם כל. לא צריך חוקים חדשים, רק תאכפו אותם. זה דבר ראשון. דבר שני, תבטלו את כל המכסים ומכסות היבוא. שמונעים יבוא זול לישראל. שבוע שעבר אני טסתי לאתונה, לכמה ימים, קניתי שתי זוגות נעליים, הפער, בדקתי אחר כך שחזרתי ארצה, מה היה המחיר בישראל, מול, מה, אותם נעליים, מצאתי את אותם נעליים, באינטרנט, לא בעיה. הפער במחיר יותר גדול מעלות כרטיס הטיסה. נראה לך הגיוני שבמרחק של שעה וחצי טיסה מפה, כל סל הקניות שלנו נמצא כמעט בחצי מחיר, ואנחנו לא נביא את זה ונענה מהמחירים הנמוכים. למה? כדי שדיפלומט ונטו וכן הלאה וכן הלאה יעשו עלינו מיליארדים? לא נמאס לנו.
נכון.
אני יכול לתת עוד המון דוגמאות, אבל באמת זה מיותר. התרגשנו מספיק.
כן, זה בהחלט נושא מאוד מאוד מקומם, הפער העצום הזה. אבל הייתי רוצה רגע לקחת אותנו איזושהי שאלה, שגם איזשהו נושא שלאחרונה עלה בוויכוח מאוד ציבורי, אבל דווקא אני אשאב את זה בפן הכלכלי. האם לדעתך מבחינה כלכלית סקירת תאגיד השידור הישראלי היא נכונה?
אין לזה חשיבות כלכלית זו או אחרת. מה שחשוב זה שהתאגיד הישראלי צריך להיות שידור ציבורי. צריך להיות שידור ציבורי שמאומן מכספי ציבור. אי אפשר להשאיר את כל השידור לבעלי ההון שיהיו בעלים של כלי תקשורת. מספיק נזקים גרם ערוץ 12 וידיעות אחרונות וכל הטייקונים האלה שמעבדים לנו את האינפורמציה. מצד שני, אני חייב להגיד לך שהתועלת של השידור הציבורי שכאן 11 בכל הנוגע לכלכלה היא לא מי יודע כמה. לא מי יודע כמה. אני עוד לא ראיתי את התרומה הגדולה שלה. כך ש... מבחינה דמוקרטית אני חושב שזה חשוב שיש שידור ציבורי, אבל מבחינת השיח הכלכלי, אם הם יהיו קיימים או לא יהיו קיימים, זה לא מאוד משנה.
אז אתה אומר זה לא ישפיע על תעשיית הסרטים למשל, והקולנוע שמוערכת בהרבה הרבה כסף שרק לתאגיד יש.
אוקיי, עכשיו אני יורד לסוף דעתך, לא הבנתי את השאלה. אז אם בתחום היצירה אתה מתכוון, אז בוודאי ובוודאי שהשידור הציבורי הוא חשוב. יש לו תרומה משמעותית בעידוד היצירה הישראלית. זה ללא ספק. חשבתי ששאלתך מתכוונת לשיח המקרו-כלכלי שלנו.
תראה, אנחנו שאלנו ודיברנו כבר הרבה הרבה על היבואניות ושוב על המונופולים הגדולים, ונרצה לשאול אותך, אנחנו כבר מתחילים להתקרב לסוף, מהי העמדה שלך לגבי הוועדי העובדים שאנחנו רואים את ההשפעה שלהם לכל אורך השנה ובהרבה תחומים? האם הם חזקים מדי לדעתך?
אז כאן שוב צריך לעשות הבחנה. אני לא מאמין באידיאולוגיה כלכלית. כל מי שמערב אידיאולוגיה וכלכלה הוא מטעה. אין שום דבר שהוא תמיד טוב בכלכלה ושום דבר שהוא תמיד רע בכלכלה. בוא נחלק את הדיון בין ועדי עובדים וגופים מונופוליסטיים כמו רכבת או מקורות או רשות שדות תעופה, שהם תרומתם באמת שלילית, כמו כל מונופול אחר. לעומת ועדי עובדים בגופים לא מונופוליסטיים, שעושים עבודת קודש למען הגנה על זכויות עובדים. ולכן ה-OECD רק לפני שנתיים הוציא מחקר מאוד מאוד גדול ועדכני, ה-OECD, ארגון המדינות המפותחות, שמראה שככל ששיעור העבודה המאורגנת גבוה יותר במדינה, ככה רווחה עולה, העוני יורד והצמיחה עולה. כך שהחשיבות של עבודה מאורגנת לא מונופוליסטית היא מאוד גדולה, מאוד גדולה. מדינה שתחליש את העבודה המאורגנת הלא מונופוליסטית היא מדינה לא דמוקרטית שתפגע בכלכלה שלה. לעומת זאת, הוועדים המונופוליסטיים הם מאוד מאוד בעייתיים. ואני מקווה שאם הם לא ירסנו את עצמם, אז ההסתדרות תרסן אותם. ואם ההסתדרות לא תרסן אותם, אז שהממשלה תרסן אותם.
בסדר. ואתה יודע, קודם דיברנו על הקטר של המשק והמנוע לצמיחה, אבל הייתי רוצה לשאול, לדעתך מזרימים מספיק כסף במדינת ישראל למחקר ופיתוח?
תראה, שיעור ההוצאה על מחקר ופיתוח בישראל הוא הכי גבוה בעולם המערבי. יתר על כן, רמת ההון האנושי מהגבוהות בעולם המערבי. כבר היום שיעור האקדמיים בישראל הוא בין שלושת המדינות המובילות בעולם. אבל מדינות עם שיעור הון אנושי כמו שלנו מרוויחות עשרות אחוזים יותר מאיתנו. כך שכבר היום ההון האנושי שלנו לא משרת אותנו. הוא משרת אחרים, אבל לא אותנו. וזו אחת מהבעיות הקרדינליות שיש במשק הישראלי. שפירות העבודה שלנו ופירות ההון האנושי שלנו הולך למונופולים וליבואנים הבלעדיים ולחברות הממשלתיות ולחברות הגדולות ולכל יתר הגזלנים שאוכלים בנו פיס אחר פיס, יום אחר יום. שוב, אם נחזור לתחילת השיחה, בהגנה של בתי המשפט.
תראה, אנחנו רצינו גם לשאול שאלה יותר כללית, מה הם לדעתך המקצועות שיעלמו מעולם בעשרים הקרובים?
תראה, הדיון הזה על מקצועות שנעלמים מהעולם הוא דיון שהתחיל, אתה יודע מתי?
מתי?
יש לך השערה?
כנראה עוד לא מעט זמן.
הדיון הראשון בהיסטוריה הוא בימי אספסיאנוס קיסר. הקיסר שמלך משנת 66 עד 79 לספירה. מספרים בספרי השנים של טקיטוס, ההיסטוריון הרומי טקיטוס, שהגיע אליו ממציא, מהנדס, שהמציא איזושהי טכנולוגיה שנועדה לחסוך עבודה בבנייה. וכשאספסיאנוס שמע על זה הוא נחרד, ואיים עליו שאם הוא לא יגנוז את ההמצאה הוא יוציא אותה להורג או משהו בסגנון הזה. ומדוע? מכיוון שהוא פחד שמקצועות ייעלמו מהעולם והוא יצטרך, הוא ימצא את עצמו מול הרבה מאוד מובטלים שלא יהיה להם עבודה. אז הוא עדיף לא לייעל את העבודה, העיקר שיהיה מספיק עבודה לכל העובדים. אבל זה הגדול, זה שטויות, מכיוון שטכנולוגיה מצד אחד חוסכת עבודה, מצד שני היא ממציאה עבודה חדשה. ולכן מקצועות לא נעלמים מהעולם בלי שבאים חדשים. אז כל מקצוע יש לו מאפיינים שאתה כל הזמן צריך להשתנות. למשל, אני אתן דוגמה מאחד משני המקצועות שלי, רואה חשבון. אז הטכנולוגיה היום חוסכת בשעות ביקורת. מצד שני היא מאפשרת לרואה החשבון להפיק ולנתח מידעים שלא יכלו קודם. כך שמצד אחד זה חוסך לך עבודה סיזיפית, מצד שני זה מועיל לך ביצירת אפשרויות להפיק עבודות שלא יכולת קודם לכן. מה שמחדד את זה, שאנשים כל הזמן צריכים ללמוד, ובעיקר כלים איך ללמוד. כיוון שהמידעים והתכנים משתנים, אבל הצורך של אנשים או היכולת של אנשים לפעול בסביבה רק הולכת וגדלה.
בסדר גמור, ועכשיו הגענו בשאלה האחרונה ובחרנו להקדיש אותה דווקא אליך באופן יותר אישי. אתה מתכוון לרוץ בעתיד שוב לפוליטיקה?
אני חושב שהעתיד הפוליטי שלי מאחוריי.
אוקיי. פרופסור ירון זליכה, אנחנו מודים לך מאוד על הרעיון הזה, היה רעיון מרתק, למדנו.
אני חייב לשבח אתכם על השאלות, זה אחד הרעיונות הכי אינטליגנטיים שעברתי בשנים האחרונות.
תודה רבה לך, בהחלט היה מאוד מאוד מרתק, תודה רבה.
תודה רבה, למדנו.
תודה רבה.
תודה רבה לך, להתראות.
רעיון פשוט מרתק. תודה רבה לך, יואב.
תודה רבה, רון. בהחלט נהניתי. היה רעיון מצוין.
גם אני. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. לעוד פרקים אתם מוזמנים להירשם עלינו באפליקציות הפודקאסטים ספוטיפיי, אפל פודקאסט וגוגל פודקאסט. כמובן, אתם גם מוזמנים לעקוב אחרינו בפייסבוק ובטוויטר. ועד אז, נתראה בפרקים הבאים.
להתראות. יום נעים.